ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו עשרה דיני משקין בשיעור רביעית. אנחנו פותחים בנקודה ארוכה, אתם יכולים לראות שסימנו את זה בהתאם אצל הגמרא, פס ארוך מקווקו, ואנחנו גם כן נראה בהמשך מעוינים, ובמבנה בשוליים כתבנו סומקיטה, זה אחת מהמילים שהבלטנו, בעצם חמישה סומקיטה, סומקיטה זה אדום, וחמישה חיבריטה. ביותר מחצי עמוד אתם יכולים להיות שוב פעם מעוין חיבריטה, חיבריטה זה לבן. יש חמישה משקים שהם נוטים לצבע אדום, ועוד חמישה משקים שנוטים לצבע לבן, סך הכל עשרה משקים, כולם בשיעור רביעית. אחרי שהגמרא תציג בפנינו קודם הרשימה בצורת סימן, כלומר מילים שהם יזכירו לנו, הם לא יהיו מובנים מאליהם, את המילים ברשימה, אבל הגמרא תפרט, ואתם יכולים לראות בגמרא את העובדה הזאת. ובהמשך, אחרי שהגמרא תציג בפנינו את הרשימות, כשנגיע לרבע האחרון של הדף, אתם יכולים לראות משולשים, ובשוליים כתבנו והאיקה, זה המילה שהבלטנו, קושיות, רואים דיש יותר מעשרה דינים ברביעית. ואז השאלה תהיה, אז למה ברשימות המקוריות אינם נכללים? ואז הגמרא תספק תשובות על כל אחת מהשאלות, וזה יביא אותנו לסוף העמוד. עכשיו הגמרא, אמר רב אלעזר, עשר רביעיות הן, כלומר דיני משקים שהן בשיעור רביעית, ונקית רב כהנה בידי חמש סומקיטה וחמש חיבריטה. חמישה מהעשרה הם בשיעור אדום כמו ביין ודם, וחמישה מהם הם לבן כמו במים ושמן. ועכשיו הרשימות, חמש סומקיטה, וכפי שאמרנו מקודם, יש כאן מילים שאין להם אין הרבה משמעות למילים האלו בפני עצמם, אלא עד שנפרק הפירוש, אז הם נקראים סימן. והנה נזיר ועושה פסח שהורו במקדש ומתו. נזיר, מה זה? רביעית יין לנזיר, השיעור השיעור יין שבו הוא יהיה חייב מלכות אם הוא ישתה, זה שיעור רביעית. עושה פסח, דרמר ויהודה אמר שמואל, ארבע כוסות שאנחנו מכירים מליל הסדר, ארבע כוסות הללו צריך שיהיה בהן כדי רביעית. נסביר, ארבע כוסות בסך הכל יש בהם רביעית של יין חי, יין לא מזוג, יין חי הוא יין חריף, ומוסיפים ליין הזה לכל כוס רבע יין ושלוש רבעי מים. וכמובן אם היין הוא חזק, אחרי שאתה מדליל אותו, אנחנו קוראים לזה מזיגה, אחרי שאתה מדליל, אז יש לו טעם יין, נקרא זה יין רגיל, והוא טוב ואיכותי, אבל הבסיס היין הזה של ארבע כוסות הוא בסך הכל רביעית יין חי. כפי שאמרנו, אחר כך שאתה מכין את כל כוס וכוס, אתה מעובב את היין חי, תהיינו רבע מהכמות הזה, רבע רביעית לכל כוס, עם שלוש רבעי רביעית מים, ובכך אתה מקיים את המצווה של ארבע כוסות. אפשר לראות את זה ברש"י, ארבע כוסות הללו שתקנו חכמים, צריך שיהיה בין כולן רביעית לוג יין חי, דהיינו ביצה ומחצה, כדי שאם זה גנו ויעמוד כל רובע רביעית שבו כדי רביעית, וכגון דדרי על חד תלתה, על כל חלק אחד של יין תלתה מיה שלושה חלקים של מים, כן מפרש אתה. אנחנו חוזרים לגמרא מספר 3, שהורו שתה רביעית יין, עם אדם שהוא פוסק הלכה והוא שתה רביעית יין על יורה. רש"י מביא את המקור, אבל אנחנו נמשיך בגמרא. 4, במקדש שתה רביעית יין ונכנס למקדש, חייב מיתה. לגבי ההלכה הזאת אני רוצה לקרוא יחד איתכם מתוך הרמב״ם הלכות בית המקדש, ואני קורא מפרק א', הלכות ביאת המקדש, פרק א' הלכה א', כל כהן הקשר לעבודה אם שתה יין אסור לו להיכנס מן המזבח לפנים, ואם נכנס ועבד עבודתו פסולה, כלומר עבודת הקורבנות, וחייב מיתה בידי שמיים, שנאמר ולא תמותו. יש המשך כמובן, אבל מה שרציתי להשיג בכך, כי הגמרא עצמה אומרת שעל הכניסה לבית המקדש הוא כבר חייב מיתה. כך הגמרא שלנו אמר, שאתה רביעית יין ונכנס למקדש, חייב מיתה. הרמב״ם הזכיר, הוא נכנס ועבד עבודה. ובאמת הכסף משנה שם אומר, ומה שכתב וחייב מיתה בידי שמיים, אומר כסף משנה, מבואר בכתוב. ומשמע מדברי רבנו אסור להיכנס מהמזבח ולפנים אף הפי שלא עבד, אבל אינו חייב מיתה אלא אם כן עבד. וזה מה שהיה חסר בניסוח הגמרא, שהזכיר רק הכניסה כבר חייב מיתה. אז לפי דברי הרמב״ם והכסף משנה, זה מעבר לכניסה שזה כן אסור בכל מקרה, אבל החיוב מיתה זה רק אם הוא עבר עבודה. זה סוגיה רחבה בפני עצמה, כל אחד יכול לעיין בסוגיה. מה ששוב פעם רציתי להבהיר, שהחיוב מיתה הוא לא בהכרח רק על הכניסה לבד, אלא הכניסה ו עשיית עבודה, עבודת המקדש, כמו הקבת קורבנות. ממשיך הגמרא מספר 5, מה זה ומתו? תתניה, מניין רביעית דם? עד עכשיו הזכרנו הלכות הקשורות ליין. כאן אנחנו מגיעים מספר 5, הוא גם אדום, דם זה אדום. מניין רביעית דם שיוצא משני מתים שהיא מטמא בורל, שנאמר ועל כל נפשות מת לא יבוא. גם כאן יש הרבה יותר עומק ממה שאנחנו קוראים. משמע מכאן שאם יש לך סך הכל רביעית דם שהוא בא משני מתים, כלומר חצי הרביעית ממת אחד וחצי הרביעית ממת אחר, הוא מטמא באוהל. זה דבר שהוא שנוי במחלוקת. אבל מה שחשוב לנו כעת לציין שרביעית דם מן המת, עכשיו אני לא מתייחס מכמה מתים, אבל רביעית, רביעית דם מן המת הוא מטמא בוער. ממשיך הגמרא, וחמש חבריתה, וכאן שוב פעם סימן חלת, נזיר ומצורע שנפסלו בשבת. חלת, רביעית שמן לחלה. תוספות, חלת, רביעית שמן וחלות תודה, מהיר, קורבן תודה, כידוע, בנוסף לכבש שאדם מביא כקורבן, הוא גם מביא 40 לחמים. אלו הם חלות תודה, שהיו בו שלושה מינים ממצה. מצה כלומר, עיסה שלא החמיצה. ושלושה מינים מתוך ארבע מינים, כי יש עוד 10 לחמים שהם לא מוזכרים פה, אלא השלושה מינים שהם לא החמיצו, 10 חלות ו10 רווחים ו10 רקיקים. המילה חלות היא תיאור של סוג או צורת אפייה, הכנה של אחד משלושת אלו שהם אינם מחמץ. אז שוב פעם, הם 10 חלות, 10 רווחים ו10 רקיקים, וטעונין חצי לוג. זה בסך הכל לשלושת, לשלושים לחמים האלו, בסך הכל חצי לוג. ואמר וחוצהו, אתה חוצה, מחלק לשניים את אותה חצי לוג, זה, מה זה נותן לך? רביעית לוג. אז וחוצהו, חציו לרקיקים ולחלות, וחציו לרווחה. כי דאמרינן בפרק התודה, שם במסכת מנחות. אז לרקיקים ולחלות, אתה משתמש, אתה מכין אותם ברביעית. זה הכוונה של הגמרא, רביעית שמן לחלה. שוב פעם, 20 כיכרות שהם 10 רקיקים, ו10 חלות, להם אתה משתמש ברביעית, רביעית הלוג, שמן. חוזרים לגמרא, נזיר, רביעית שמן לנזיר. כלומר, על אותו תקן של כיכרות, הנזיר שהוא מביא את הקורבנות בסוף הנזירות, so הוא מביא קורבנות שהזכרנו כבר פעמים רבות, בנוסף לכך 20 כיכרות. ומה הם 20 הכיכרות? הם רקיקין וחלות, וכפי שראינו מקודם, רקיקין וחלות בסך הכל אתה משתמש להכין אותם רביעית הלוג. אז הנה עוד רביעית של לבן. אנחנו ממשיכים בגמרא 3, מספר 3, מצורע. כאן זה לא שמן אלא מים, רביעית מים למצורע. חלק מתהליך טהרת המצורע היא, המצורע מביא שתי עופות, אחד נשאר חי, הוא מפריח אותו, ואחד נשחט, הוא נשחט על מים. אז עוף שמדובר פה זה עוף שהוא קטן יחסית, הוא נשחט על מים, המים חיים, והדם שיוצא מאותו שחיטת עוף, הדם אמור להיות ניכר במים, המים כידוע מדלל את הדם. אז כמה מים נצרח ועדיין ניכר בהם הדם? והתשובה לכך, רביעית, רביעית מים למצוע, כמו שאמרנו. ארבע, ממשיכים בגמרא, שנפסלו תתנן, ושאר כל המשקין תמאין, פוסלים את הגביע, הגביע זה גוף אדם, ברביעית. יש דין דרבנן, שמשקין תמאים, אדם שתה מים שנטמא, זה מדרבנן פוסל אותו. כמה משקים תמיים פוסלים אותו? רביעית. אנחנו לא פירטנו פוסלים אותו למה. דוגמה אחת זה יש, אם הוא נטמא אז הוא לא יכול, אם הוא כהן הוא לא יוכל לאכול תרומה. ממשיכים בגמרא מספר 5, בשבת יש הלכה לגבי הלכות שבת שקשור למלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות רבים, וכתוב תקנן ושאר כל המשקים ברביעית וכל השופכים ברביעית. אם אדם שופך מים מביתו לרשות הרבים, אם הוא שיעור רביעית, אז הוא עבר על הוצאה. הוצאה מרשות הרבים, מרשות היחיד לרשות הרבים, או ההפך. שיעור רביעית. ושואלת גם בתו דקה, מה, אין עוד הלכות בעניין משקים שהם בשיעור רביעית, והעיקה, וכפי שאמרנו מקודם, כי בשעות הבאות אתם רואים ארבע משולשים, כל פעם שרגמוש תשאל אותו שאלה, האם לא, לא, למה לא, למה לא חשבת בחשבון את הדבר הבא, והעיקה מרביעית, נותנים לידיים לאחד ואפילו לשניים, אתם ממלא רביעית מהם בנטלה, כדי לקיים מצוות נטילת ידיים. אם מילית נטלה ברביעית, לפי מה שמובא כאן, אתה יכול ליטול ידיים כמה אנשים, אפילו שניים. כלומר, לא רק אחד, אלא גם שני אנשים, בתנאי שהמים יחסו את את הידיים שלהם, לא צריך רביעית שלהם. מרביעית אתה יכול ליטול ידיהם של שני אנשים. אז למה זה לא מוזכר פה? הגמרא עונה, בפלוקתא לא כמיירי. מה שאמרנו עכשיו, שגם שניים יכולים להשתמש ברביעית, כי האדם השני לא יגיע לידיו רביעית, הרי הראשון כבר נטל להשתמש במקצת היין, אבל המחשבה פה הוא שהוא בא האדם השני משתמש במים שבא מרביעית, היה רביעית, אבל זה שנוי במחלוקת. רש"י מביא שלשיטת רבי יוסי הוא חלק מהמחלוקת, וכתוב פה ברש"י ובפלוגתא לא כמיירי, דה כמפלגי עלי דרבי יוסי ואמרי לאחד ולא לשניים. אנחנו חוזרים לגמרא, והעיקה יש עוד, אבל שיעור של משקים ברביעית שלא מוזכר, היה מביא פיאלי של חרס, כלי חרס שהוא מה שרש"י מכנה כלי גרוע של חרס. אנחנו מדברים כעת בהלכות סוטה בבית המקדש, אז היו שם מביאים כלי של חרס ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור, זה לקראת השתייה על ידי האישה סוטה. ורבי יהודה אומר רביעית, הנה הדגשנו המילה רביעית, למה זה לא מוזכר? ניחשתם נכון, בפלוגתא לא כמיירי. כמו שאמרנו מקודם, דברים ששנויים במחלוקת זה לא נכנס לרשימות שהזכרנו למעלה, שרבי לזר הזכיר, הוא לא רוצה להזכיר דברים שהם שנויים במחלוקת. שואלת אומה ועיקה, כמה מים נותן לתוכה? אנחנו כאן מדברים על כלי נקרא ערבית, ערבית שבתוכו יש מי רגליים, ורוצה אדם רוצה להתפלל על ידם, אז כדי להכשיר את המקום להתפלל הוא צריך להוסיף מים לאותו ערבית. אז כמה? אז אומר התנא קמא כלשהו, רבי זכאי אומר רביעית, הנה רביעית מים לעניין הכשרת מקום לתפילה בנוכחות אותו ערבית. אז למה זה לא מוזכר למעלה? תשובה, בפלוקתא לא כמיירי, כי הדין של רבי זכאי זה שיטתו, אבל התנא קמא חולק עליו, אבל זה לא רצה להיכנס לדינים ששנויים במחלוקת. הגמרא שואל והייתה מקווה, ותוספות אומר והרביעית דמקווה דחזי בו להטביל מחתים וצינוריות, כי אמרנו בפסחים אנחנו מכירים המקווה של 40 שעה, זה שלוש עמות קוב, רביעית זה כמות הרבה הרבה יותר מזערי, אבל רביעית מי מקווה או רביעית מים שהוא במקווה לא יותר, זה שוב פעם כמות מזערי, ראוי להטביל בו כלים קטנים כמו מחתים. אם המחת נטמע אתה מטביל אותו ברביעית מים והנה הוא נתער, אז למה זה לא מוזכר? הגמרא עונה בר מההי דבטלוה רבנן, ותוספות אומר בר מהי דבטלי בתולי, פירוש שצריכו 40 שעה אפילו למחתים וצינוריות, לכלים הקטנים אלו. החכמים אומרי אין כבר להטביל אותם ברביעית אלא במקווה שלם. אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', לגבי הנזיר אומרים שאינו חייב, הוא אינו חייב מלכות אלא עד שיוכל מן הענבים כזית, וההמשך במשנה עד ששתי רביעית. רבי קיבה אומר אפילו שרה פיתו ביין ויש בה כדי לצרף כזית חייב. השוליים כתבנו תחת הכותרת נושא הסבר מחלוקת הנקם ורבי קיבה בשיעור יין שאסור לנזיר. הגמרא תנקמה שהוא הזכיר רביעית יין לא מדמי להון לכל איסורי נזיר לשתייה. ענבים הם אסורים לנזיר, נכון? כמה מענבים, מה כמות הענבים מחייב את הנזיר? כזית. אבל כשמדובר בשתייה במשקים האסורים, יין למשל לנזיר, זה רביעית. אז התנא קמא לא מדמה שער, לא מדמה שתייה לשער, בעניין השיעור לשער איסורי נזיר. שער איסורי נזיר בכזית, שתייה ברביעית. ורבי עקיבא כיוון דכתיב וענבים לחים ויבשים לא יאכל, מה אכילה כזית? אף כל איסורים כזית כולל יין, וחייב על היין בפני עצמו וכולי, תנו רבנן. אנחנו נתייחס לפסוקים כעת, ואנחנו הוספנו בשוליים הפסוקים מבא מבר פרק ו פסוק ג' ופסוק ד'. אנחנו נכיר כעת ביחד את הפסוקים, נקרא מהשוליים. מיין ושיחר יזיר, חומץ יין וחומץ שיחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. פסוק ד', כל ימי נזרור מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג לא יאכל. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, וענבים לחים ויבשים לא יאכל, לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. אנחנו נסתכל בתוספות למטה, לקראת למטה בשורות הרחבות מתחת לרשי, ועל זה בעצמו לחים וירשים קרא יתרה הוא, ולכתוב ענבים והווה לחים וירשים במשמע. אז הפסוק כמו שהוא נמצא אצלנו הוא עם תוספת, זה נקרא קרא יתרה, כי היה אפשר לכתוב רק ענבים, זה כבר כולל לחים ויבשים, אז למה התורה מרחיבה ענבים לחים, ענבים יבשים? אלא לחייב על זה בעצמו, שאם אכל ענבים לחים ויבשים בהתראה אחת שיתרו, אל תאכל ענבים. אי אפשר כמובן לחייב לתת עונש מלכוד, אלא אם כן יש התראה מקודם. אז הנה התראה אחת, אל תאכל ענבים. ומה קרה? והוא אכל לחים ויבשים, מה התוצאה? לוקה שתיים, ואפילו הן מין אחד וטעם אחד, כיוון שהן שני שמות, לחים ויבשים. זה מספיק לגרום חלוקה. מה זאת אומרת? מלכות על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. אנחנו חוזרים לגמרא. מכאן אתה דן לכל איסורים שבתורה. מה כאן שהוא מין אחד, אותם ענבים לחים ויבשים, והן שני שמות, מה זאת אומרת? לח ויבש, וחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו, אף כל שהוא מין אחד, והן שני שמות, חייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו, לעתויה, זה בא לרבות חמרה חדתה וענבי, שניהם הם מתוקים ולכן הם נקראים מין אחד, אבל יש להם שני שמות. חמרה חדתה זה יין כמו מיץ ענבים, זה יין שעוד לא החמיץ, חדתה זה חדש, וענבים הם גם כן, כפי שאמרנו, הם נחשבים מין אחד, זה מצד הטעם, אבל יש להם שני שמות. זה רש"י אומר למעלה בשורות הקצרות, ליטוי חם אחד אתה ואינבי, שאף הפי שהם מין אחד, שהיין חדש מתוק כענבים, או אם שני שמות יש להן, חייב על כל אחת ואחת. עכשיו אנחנו רואים סימון חדש מעוין, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, הבלטנו את השמות אביי ורבה, מחלוקת אביי ורבה, אם יש לחייב מלכות על, יש פסוק שקראנו מקודם, מכל אשר יעשה מגפן בנוסף למלכות על אכילת המוצר עצמו. כלומר, האם האוכל זג לוקה שתיים? בפסוקים שקראנו מקודם ראינו מחסני ועד זג לא יאכל. מה לגבי הפסקה שאומרת מכל אשר יעשה מגפן היין, גם זה לא יאכל? האם זה נחשב לב נוסף לחייב אותו אדם שאכל הזג לדוגמה, או אכל החרצנים לדוגמה? אנחנו רואים שהנושא הזה מחלוקת אביי ורבא. הגמרא, אמר אביי, אכל חרצן לוקה שתיים, אכל זג לוקה שתיים, אכל חרצן וזג, כל אחד הוא נחשב לב בפני עצמו, לוקה שלוש, והמלכות השלישי הוא מכל אשר יעשה מגפן היין, גם על זה הוא עבר. אנחנו נלמד ביחד, לפני שנגיע לרבה, את התוספות. חרצן לוקה שתיים, משום חרצן לא יאכל, ומשום מכל אשר יעשה מגפן היין. זה שיטת הבאי. רבה חולק, רבה אמר אינו לוקה אלא אחת, מים מכל אשר יעשה מגפן היין, שאינו לוקה הלב שבכללות. התוספות, אין לוקין הלב שבכללות, ומכל אשר יעשה מגפן הוא די רחב ולא מפורט. אז מכל אשר יעשה מגפן, כל מילי משמע, ואינו מפרש שום דבר. זה נקרא לב שבכללות, זה ביטוי. וכזה לב, בניגוד ללבים שבתורה, כל מיני מצוות לא תעשה שהם מפורטים, אבל לב כזה אינו מחייב מלכות. זה מה שרבה אומר כאן. מטיב רב פאפה. אז יש כאן סימונים חדשים, בואו נתייחס אליהם. המשולשים יופיעו בשני כיוונים, וכתבנו בשוליים מעקב. עם השפיץ למעלה, קושיות. הפוך, תשובות. הפפיון שסביב רב פאפה הם שני שלבים ברב פאפה. אחד, מקשה על הבעיה מברייתא. דקטני בא לוקה חמש ולא שש, והעובדה הזאת גורמת לנו לחשוב שאין מלכות נוספת על או עבור מכל אשר יעשה. זה בניגוד לבית שאמר שהפסוק הזה, הפסקה הזאת, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחייב עוד מלכות. אני חושב עוד לב שעבורו מחייבים מלכות. אבל הברייתא שרב פאפה מביא מחשיב את זה. אז עכשיו, אחר כך יהיה דיון בגמרא, ואז אנחנו מביאים לשלב ב' של רב פאפה, ואנחנו נהיה מופתעים. משהו שלא קורה בכל דף גמרא, אנחנו נראה בהמשך. אז אנחנו נשאיר את עצמנו במתח עד לשם. אז בינתיים, קושיה, נקרא זה קושיה רגילה ממקור תנאי על דברי אביי. מטיב רב פאפה, סומן גם קושיה ארוכה. אז מה רב פאפה מביא? הוא מביא מקור, רבי אליעזר אומר, נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חי עבירה אחת. אמרו לו, כאילו בין כל שתייה ושתייה אנשים אמרו לו, אל תשתה, אל תשתה. הם מזהירים, מטרים בו והוא שותה. אחר כך הוא לוקח כוס שני, מטרים בו אל תשתה והוא שותה. חייב על כל אחת ואחת. בתוספות אמרו לו אל תשתה, שיתו בו על כל פעם ופעם שהיה רוצה לשתות. ממשיך הגמרא, אכל ענבים לחים ויבשים, חלצנים וזגים, ושחט אשכול של ענבים ושתה, לוקה חמש. אתם רואים שהמספור שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות מתאים לסיכום הזה, חמש. אי הכי לוקי שש, אם כמו שאביי אמר, למה שלא יהיה מלכות שישית, אחת על מכל אשר יעשה, אחת, כלומר נוספת, אחת נוספת. אנחנו נסתכל ביחד ברשי, שורה ראשונה מתחת, כלומר הוספנו כוכבית בתוך הרשי, ואם איתה דלוקה משום כל אשר יעשה מגפן היין, ליטני לוקה שש. התנא היה צריך להגיד, כך לוקה שש. הגמרא עונה, תנא, התנא הזכיר מספר ושיער, יש עוד אחד. תנא ושהוא תנא, הוא לימד את מה שהוא לימד, והוא שיער בחוץ עוד שהיה יכול להיות בתוך הבריתה. זה תשובה שמופיע הרבה הרבה בשס, וכל פעם שזה מופיע הגמרא תשאל, מהי שיער דהי שיער? שאם תנא משאיר רק דבר אחד שאינו שנוי במקור, זה אומר לנו שהוא לא חלק מהמקור. כדי לקבל תשובה כזאת, תנא ושיער, שהמקור לא מושלם, צריך להיות שני פרטים שלא שנויים, ואז אנחנו יכולים להגיד שהמקור לא מדויק במה שכתוב פה, כי יש עוד. אז לכן הגמרא שואלת, מהי שיער דהי שיער? אתה אומר שהוא שיער בחוץ מלכות שישית על מכל אשר יעשה, אז מה עוד שיער? תשובה, שיער לא יחל בו. יש עוד מלכות שהיו שהיה יכול להיזכר פה במקור, לא יחיל דברו. זה גם לאו, מי שנודר ועובר על כך הוא חייב מלכות משום הפסוק, משום הלאו הזה. אז המקור הוא בסדר ואין כאן קושיה על הבעיה, כי המקור לא מושלם. הוא לימד חמישה מלכויות ויש עוד. הגמרא אומר, אני לא מקבל את התשובה הזאת. אם משום היי לאו שיעור הוא ההיעדרות של לא יחיל דברו כעוד מלכות אינו נחשב שיעור כי קטני המקור הזה מה הוא מלמד מידי דלויתי בדוך תחליטי מה שלא נמצא בשום מקום אחר משהו קשור לנזיר בלבד לא יחיל דברו איתי בנדרים לא יחיל דברו אינו דבר שספציפי לנזיר אז לכן זה לא היה אמור לחשב פה מלכתחילה כי התנא הזה מעוניין רק בדברים שלא נמצאים במקום אחר אמר לרבינה מפלזקיה לרב אשי והשיער יש עוד דבר בכל זאת שנשאר בחוץ דבין הביניים שנזיר שאוכים מה שנקרא בין הביניים יש מחלוקת או גישות שונות להסביר מה זה בין הביניים או הם ענבים קטנים שלא רואים פני השמש הם נמצאים בתוך האשכול מכוסים בענבים אחרים או זה מה שנמצא בין הקליפה והחרצן שבענב אבל אנחנו הזכרנו בין הביניים מוקדם יותר במסכת וזה נלמד נלמד מהפסוק שגם אלו הם אסורים לנזיר ורשי מביא את הפסוק כתוב ועד זג המילה ועד לתויה בין הביניים ולכן אין קושיה על אביי אלא אמר רב פאפה וכאן תפנית שלא צפוי לא תניה מידי חמש היה ברייטה אבל בברייטה לא כתוב חמש כתוב לוקה אבל לא כמה ואם כן אין להקשות ממנו לבית כל הקושיה שראינו מקודם בשלב א' של רב פאפה זה בגלל שמוזכר חמש ולא שש אבל כן רב פאפה אומר לנו לא מוזכר מספר מלכתחילה אז לכן אין להקשות מהמקור הזה על הבית אבל כמו שואל ואנחנו ממשיכים לדף למיטת עוד דווי חמש רב פאפה עצמו הקשה על אביי מזה שכתוב חמש ומאחר דלא תניה חמש מה הייתה עם העוד וי התוספות בראש עמוד והעוד וי חמש ומאחר דלא תניה מה הייתה עם העוד וי כלומר ולא רב פאפה עצמו היה מקשה מיני לאביי ואי תנה לא תני חמש מה הייתה עם העוד וי למה אז רב פאפה הקשה עליו וכאן תשובה משהו מאוד מפתיע אמר רב פאפה אנא סברי לאו גמרא אי בידי והגרבי אני חשבתי שמה שאביי אמר על מלכות נוספות עבור מכל אשר יעשה מגפן זה לא דבר שאביי קיבל במסורת מרבו ורבו מרבו זה נקרא גמרא אני חשבתי זה לא גמרא אלא זה סברת עצמו אביי הגיע לזה לבד ואם הוא הגיע לזה לבד בקושיה קלה כזאת שמביא בריתה והוא הפאפה הוסיף מילה שלו קיים הוא אבל היה חוזר בו ולא ידענה דגמרה היא בידי ולא הדר בי ואני לא ידעתי שזה מסורת שהיה לו מרבו ורבו מרבו זה דבר מאוד מאוד חזק בלימוד התורה במסירת התורה המושג הזה של מסורת וזה דבר שלא בקלות אדם יעזוב וזה מה שגם אומרת לא ידעתי שזה מסורת אצלו שיש להוסיף מלכות על מכל אשר יעשה מגפן היין ומאחר שזה היה מסורת יותר הוא לא חזר בו אלא חיפש כל מיני תשובות אחרות אבל חזרה מזה לא ואנחנו נסתכל בתוספות. אמר פאפה, אנא סבי לב מי בידי ולקח בדיתי מליבי. מה זה? זה אמור להפיל כל אחד מהכיסא. אני בדיתי מליבי והוספתי לשון הברית החמש ולהקשות לבית לראות אם מידתו אמרה למאמרה דידי, אם זה מידת עצמו, אז דאז בקל יחזור מדבריו ולא ידחוק לתרץ הברית לדבריו. ולא ידענה דגמרה אבי בידי, לא ידעתי שזה מסורת, ואותבינן, הקשיתי, ולא הדרבה, ולכך בחנתי, דגמרה, הווה בידי, ואז זה הבהיר אצלי שזה לא סברת עצמי, אלא מסורת. ורש"י בשורה שלישית, ולא ידענה דגמרה אי בידי, מרבי, ומשום אחי לא הדרבה. אנחנו חוזרים לגמרה. ראינו בדף למד דל מובד במשנה רב לזר בן עזריה אומר וכולי, אז ראינו רב יוסי אומר כהסבר המילים בתורה מהחצנים ועד זג. אז רב יוסי אמר שהחיצון הקליפה זוג והפנימי הוא החרצן, ובמשנה ראינו אינבל בדימוי לפעמון. אמר רב יוסף, כמן מתרגמינן תרגום של הפסוק מחרצנים ועד זג, כפי איזו תנא, כי ראינו שפירוש המילים האלו שנוי במחלוקת תנאים, מה בתורה, מהו הקליפה ומהו החרצן, הגרעין. אז בתרגום של הפסוק מחרצנים ועד זג, מה כתוב בתרגום? מפורצנין ועל עיצורין. פורצנין, מילה ארמית שכולם יודעים שזה חרצן, זה הפנימי, זה הגרעין. אז מחרצנים, התרגום אומר מפורצנים, אז ממילא חרצנים הם הפנימי, הם הגרעין, ועד עיצורין, עיצורין זה החיצון, הקליפה, הזג. אז מי אומר שחרצנים הוא הפנימי, שחרצנים זה הגרעינים? מי? כרב יוסי. זה שיטת רב יוסי. ולפי רב יוסי, הזג הוא החיצון, הוא הקליפה, ומילא מחרצנים, אסור לנזיר מהגרעין עד הקליפה. וזה תואם לשיטת רב יוסי. כי לפי הדעה החולקת עליו, החיצון נקרא חרצנים, ולפי רב יוסי החיצון, הקליפה, נקרא זוג. עד כאן שיעורנו להיום.